הלכה א', מצוות שמירה. בית הבחירה פרק ח' הלכה א'. שמירת המקדש מצוות עשה. אמרתי שאין שם פחד מאויבים ולא מליסטים, שאין שמירתו אלא כבוד לו. אינו דלתרין שיש עליו שומרים לדלתרין שאין עליו שומרים. למה זה כאן, בהלכות בית הבחירה? מה אתם אומרים? למה?
בית המקדש.
למה? יש כאן כל מיני דברים שצריך לעשות בבית המקדש, שמופיעים בהלכות מעשה קורבנות, בהלכות מדים מוספים. למה הלכות שמירה נמצאות בהלכות בית הבחירה בכלל? זה לא עבודה. שאלה, שאלה גדולה, אם זה כן עבודה או לא עבודה. נחלקו בזה מפרשים רבים, אם זה עבודה או לא עבודה. גם מי שאומר שעבודה עדיין זה בפרק ח', מה אתה אומר?
זה חלק מהמבנה
שלך. מה פרוש חלק מהמבנה?
זה לא
שמירה
של מבנה, אבל זה שמירה של
כבוד. אני מסכים.
הוא המקדש.
בדיוק, אני מסכים.
זה המשך של
כבוד המקום. אגב, זה מופיע גם לא רק כאן, הרמב״ם לא המציא את ה... את ה... זה שזה יהיה בהלכות בית הבחירה, זה רבי יהודה הנשיא. סדר את זה במסכת מידות. כן?
לצורך שמירה, אלא לצורך כבוד, זה הלכה בפירוש.
כן. כלומר, הרמב״ם מביא לנו בהלכות בית הבחירה את מבנה המקדש בשישה פרקים, ואחרי זה את היחס למקדש. שזה מורה בפרק ז' וכבוד בפרק ח'. לחלט אני חושב שזה זה הדבר הנכון, ולכן גם רבי יהודה הנשיא הביא את זה מסכת מידות. זה חלק הפעולות שנעשות במקדש, שזה הלכות מדים מוספים, מעשה קורבנות, ספרי קורבנות וכו', אלא התייחסות למבנה עצמו, לבניין עצמו, למבנה או למקום, זה כבר שאלה אחרת. לגבי מורה מקדש ראינו שלכל הדעות זה התייחסות למקום ולא למבנה. כלומר, גם היום דיני מורה מקדש קיימים. בצורה פשוטה, הכבוד הוא למבנה. והיום, אמנם הרב גבשטיין, שקורת לביר יעקב, רצה לחדש את מצוות השמירה כמצווה, אבל רבו עליו חבריו, והמקובל להגיד שהיום אין מצוות שמירה. כלומר, מצוות שמירה היא לא יכולה להתקיים היום משתי סיבות. גם מצד זה שאנחנו אומרים, השמירה היא כבוד הבית ולא כבוד המקום. המורה הוא מורה ממי ששיכן שמו במקום הזה, והכבוד הוא כבוד לבית. ודבר שני, שאנחנו לא יכולים לעשות שמירה, הם לנו משמרות וכו'. בגדי כהונה, כל מה שקשור. הפסוקים בספר במדבר, יש הרבה פסוקים שמדברים על שמירה. מה מהם מקור, מה מהם לא מקור. זה מאוד לא פשוט. את המספר השומרים לומדים ממשה, אהרון ובניו ששומרים לשמירת הקודש, אבל נראה כמה פסוקים. בתחילת ספר במדבר התורה אומרת, ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אוהל מועד לעבוד את עבודת המשכן, ושמרו את כל כלי אוהל מועד משמרת בני ישראל לעבוד את עבודת המשכן, ונתת דלויים לאהרון ובניו נתונים נתונים והם הלא מעט בני ישראל, ואת אהרון ובניו תפקוד, ושמרו את כהונתם והזר הקרב יומת. כאן גם מופיע כאן השמירה בהקשר של זר קרב יומת. זה מופיע יותר בולט בקורח, שעם ישראל אומרים לפני משה, הן גוונו, עבדנו, כולנו עבדנו, כל הקרב קרב למשכן השם ימות, המתמנו לגבוה, ואז בעקבות זה השם אומר אל אהרון, אתם תיסעו את אבון המקדש, ותיקח את חמתה, מטה לוי איתך, ושמרו את משנתך, משמרת כל אוהל, כלי הקודש המזבח לא יקרבו, לא ימותו גם הם גם אתם, וינבאו עליך ושמרו את משמרת עול מועד, שמרתם את משמרת הקודש ונשמרת המזבח, ולא יהיה עוד קצף בני ישראל. כן? מהפשט הפסוקים נראה שהשמירה היא למנוע כניסת זרים, אבל חז"ל הבינו, גם הביאו כאן טעמים אחרים, והרמב״ם, כמו שקראנו כאן בהלכה א', אני אקרא את זה עוד פעם, שמירת המקדש מצוות עשה, ואף על פי שאין שם פחד מאויבים ולא מליסטים, שאין שמירתו אלא כבוד לו. אינו דומה פלטרים שיש עליו שומרים לפלטרים שאין עליו שומרים. כלומר, הרמב״ם מציג את הדבר העיקרי, את השמירה של כבוד, כבוד המקדש, גם הרייבד, המאירי והפרטנור גם כן הולכים בכיוון הזה. במורה נבוכים הרמב״ם מביא גם את הטעם שבתורה, אני קורא מהמורה נבוכים, ואומנם היות השמירה והסיבוב סביב למקדש תמיד הוא לכבד אותו לפערו, כמו שכתב בית הבחירה, ולא יהרסו השכלים והטמאים והעוננים, ולא חוצר רגדיים ורגליים, כן? כלומר, במורה נבוכים הוא מביא גם את הטעם שהוא פשט הפסוקים, שלמנוע מי שלא ראוי, כן? נכון. בוא נגיד, אנחנו לא פוסקים הלכה לפי הטעמים, אבל בהחלט, כל מי שעסק בנושא הזה, כותב שראוי היום, עשו, הסברתי את זה, אני חושב, עשו לפני כ-20 שנה משמרת סביב המקדש, הלכו אנשים, היה להם לבוש מכובד, קסקט כזה, ומה שהם עשו, הם דיברו על לב אנשים שרוצים, אנשים שלא יודעים את ההלכות, רוצים להיכנס להר הבית בטומאה עם נעליים וכולי, שלא לעשות את זה. עכשיו, זה נכון שדין הוכח תוכיח את אמיתי אחר קיים בכל התורה כולה, כן? אנשים עושים עם דוכנים ומניחים תפילין, או אנשים צועקים שובס או בדרך אחרת, כן? אבל כאן מעבר לעניין למנוע מאנשים, נגיד, לנסוע בשבת, שזה שאלה של מניעת עבירה ממישהו אחר, האחריות על המקדש, נגיד, כניסת, זה כלל ישראל. הוצאת מן הטומאה מן המקדש זה האחריות של כלל ישראל. זה לא כמו עבירה פרטית שמישהו נוסע בשבת. עכשיו זה, יש את השאלה הרגילה, עד כמה, מתי אני אוכיח אותו, מתי אני לא אוכיח אותו וכו'. כאן באמת יש את האחריות הזאת, זה דבר שוודאי מעבר לזה, זאת אומרת, לא בצד הלכתי. בצד הלכתי, אבני נזר כתב, ואני חושב שרוב ככל הפוסקים מסכימים, שאין היום מצוות שמירה מדאורייתא הרגילה. שיש עניין, זה ברור גם מצד העניין של למנוע מאנשים, כמו ש... עוד פעם, אם עכשיו מישהו אומר לי שיש, דיברנו על זה, שיש עכבר מת בעזרה, אני נכנס עכשיו לעזרה, ומוציא את העכבר מת. לא משנה מי שם אותו. כן?
מה? מה? היו שומעים על הפינות, מה נשמור על הפינות, שמור על הפינות, ואם העניין הוא עד לשמור, לא מה זה שצריך לדבר, או עובדים על הפינות, אבל אינם לא עובדים בפתח האחד, עובדים בפתח האזרה, הפוך, פתח האחד, שהם מצאו לאחד, זה מזבח, הם נצאים פשוט לך לשמור.
השמירה היא גם בפתחים, בכל הפתחים. עכשיו, בוא נגיד ככה, אין כזה מכשיר כמו שהיום, עם גלי טומאה, כן? אבל ברור, מעבר למצוות שמירה, ברור שהלוויים הם שוערים. ברור שהלוויים אחראים על הניהול ועל העזרה ועל... בוא נגיד ככה, דבר גדול, בעלי שמגיעים אליו הרבה אנשים, צריך ניהול וצריך הכוונה. וברור שצריך גם ללמד את האנשים שמגיעים. שלא נכנסים בטומאה, איפה לשים את הנעליים, אם מישהו מגיע עם איזשהו תיק, לשים את התיק בצד, כן? אז יש אנשים... כלומר, זה לא טעם יחיד שלא יגנצו. התורה אומרת את זה, אבל זה לא טעם יחיד. כלומר, השמירה היא שילוב של כמה דברים. בסופו של דבר, השמירה היא שילוב גם של מניעה מאנשים שידעו לאן נכנסים וידריכו אותם. בפתח אחד לא צריך לשים, כי כהנים, כי ישראלים לא נכנסים בכלל לעזרת כהנים. אבל מי שנכנס, אני מניח שבמציאות של היום, כל מי שנכנס יקבל איזשהו דף, הסבר יפה, עם צבעוני, עם הזה, לאיפה אתה הולך, לאיפה אתה לא הולך. וכמובן עם הזרות קודם, תדע לך, אתה חייב לבדוק שטבלת ולא טבלת. התורה הזהירה על טמאים בפרשת נשוא, שזה אחריות של כלל ישראל לשלח טמאים מן המחנה. לא רק טמאים שאסור להיכנס מהמחנה, אלא שילוח טמאים זה אחריות של כלל ישראל. וזה התורה אמרת בפרשת נשוא. זה אחריות של כלל ישראל, ואחריות, דיברנו על זה, שהאחריות היא באופן מיוחד על הכהנים והלוויים. כלומר, אם יש שרץ אשר במקדש, כהן צריך להיכנס, להוציא את השרץ ולא ישראל, כן? אז גם זה. ברור שבסופו של דבר, הטעמים הם לא סותרים אחד השני וקולים אחד השני. הזכרנו גם את הטעם של הראש, שלא יסיחו דעתם ממנו לא ביום ולא בלילה. הסך הדעת, באיזה צורה שלא תהיה, זה הלכה למעשה היום, הלכה למעשה כל השנים מאז חורבן בית המקדש, הלכה למעשה יותר, מה שחפץ חיים התעורר לזה, כשהוא ראה שהתחילה התיישבות בארץ ישראל, אז הוא אמר, אסור לנו להסיח דעת מהמקדש, זה הלכה למעשה יותר מאז שקמה המדינה, זה הלכה למעשה יותר מאז ששחררנו את הר הבית, זה הלכה למעשה יותר בין המצרים בתשעת הימים, הרבי מלובביץ' שתמיד קרא לעסוק בהלכות המקדש, לפחות בבין המצרים. כלומר, דבר
מתבקש
זה לרצות ולחשוב על זה. אם אדם רוצה משהו, השאלה כמה זה מעסיק אותו, זה שאלה כמה הוא רוצה. כן? אם אדם עכשיו, לא יודע מה, רוצה כוס קפה, וחשב על זה בבוקר שהוא רוצה כוס קפה, אחרי זה שכח מזה כל היום וזה. אז הוא אומר שאלה לא מהכוח את זה, ואם כל הזמן הוא כל הזמן חושב על הקפה, זה אומר שהוא מאוד מאוד רוצה את הקפה הזה, כן? כמה הנושא של המקדש מעסיק אותנו, זה אומר כמה אנחנו רוצים את זה. וחפץ חיים כותב שההיענות של הקדוש ברוך הוא לנו היא תלויה בין השאר בשאלה כמה אנחנו רוצים את זה. וכמה אנחנו רוצים את זה, זה תלוי בשאלה כמה אנחנו מסיחים את הדעת מזה. אז השאלה ההלכתית של שמירה למניעת הסך דנק הדעת, כשנציגי הציבור עומדים בשערי הר הבית, אז זה לא קיים היום. אבל הצד הרעיוני של איסור הסחת הדעת מן המקדש, קיים גם קיים. הזכרת קודם את העניין של עבודה. באמת אבני נזר כתב שהיא עבודה, אבל הרבה חלוקים על זה, מנחת חינוך, כלומר, אם זה עבודה וצריך בגדי כהונה, אז בכלל זה לא שייך היום. אם זה לא עבודה, זה אומר גם שקשרים למשל כהנים בלימום, אבל גם אם זה לא עבודה, זה לא אומר שזה יש היום חיוב ויש היום אפשרות לעשות את זה. בהלכה ו', אולי נקפוץ רגע להלכה ו', כתוב ברמב״ם שלא היו כהנים השומרים ישנים בבגדי כהונה. משמע, שהם עשו את זה בבגדי כהונה. כלומר, זה ראה לאבני נזר שבאמת זו עבודה שהכהנים עבדו אותה בבגדי כהונה. כן, אבל יכול להיות, אנחנו אומרים, הרב קניבסקי כותב, שזה הכהנים שעבדו באותה יממה, ולפי הרמב״ם, בגדי כהונה ניתנו ליהנות מהם, הם בזמן השמירה הורידו את האבנט, הם נשארו בבגדי כהונה, כי מותר, בגדי כהונה ניתנו ליהנות מהם, אבל זה לא, אין היתר, אם זה לא עבודה, אסור לכהנים עם אבנט, שיש בו שעטנז, לשמור. הלאה. מה?
אם בעלי מומים מותרים
לשמירה? לא. הרמב״ם לא כותב. הרמב״ם לא כותב דברים שהם לא שהם לא מופיעים בגמרא.
משהו לא
כתוב שאסור מותר, אבל בסדר, יש. לא תראה לכאן, אבל זה שהרמב"ם לא כותב את זה.
אתה מעלה בדעתך שבמשמר לפני הרומן המלוכה באנגליה יעמוד שם שומר בליעד?
אני גם, אבל מה זה מעלו?
תכף נראה לגבי קטנים. זו שאלה, שאלה שדנו בה ויריחו בה. בוא נגיד ככה, אין דבר שאני אומר, בלי מקור, אני יכול להגיד מדעתי, בצורה הכי ברורה, מה שאני עושה כאן עם שמירה במקום מכובד, קל וחומר מנהגי אוטובוס, עכשיו שהם לובשים היום, יש להם בגדים, נכון? יש להם מדים. דברנו על זה, כשהנושא של הלווים, שהלווים אין להם בגדי כהונה. אז מה זה אומר? שלוי יבוא לבית המקדש לשיר על הקורבן עם ג'ינס קרוע או עם מכנסיים קצרים? כן. ברור שכל, אמרנו שישראל, פרו הראש, אסור להיכנס מדין מורה מקדש, כן? ישראל, שהבגד שלו קרוע, או שיש לו שערות ארוכות, הם לא מסודרות כמו שצריך, אסור לו להיכנס. ברור ש, ועל אחת כמה וכמה, בעלי תפקיד, גם אם לא, זה לא עבודה וזה לא נחשב ואין בגדי כהונה, ודאי שהכהנים והלוויים ששומרים את זה בצורה המכובדת ביותר, בבגדים המכובדים ביותר, ולכן יש סברה, מה שהרב קניאבסקי כאן אומר, שהכהנים יישארו עם בגדי כהונה, רק הוא הורידו את האבנט בזמן השמירה. זה בהחלט דבר שמסתבר. הלכה ב' ושמירה זו מצוותה כל הלילה. מה שאומרים הם הכהנים והלוויים, שנאמר, אתה ובניך איתך לפני אוהל העדות, כלומר, אתם תהיו שומרים לו, והרי נאמר, ושמרו את משמרת אוהל מועד, ונאמר, אחרונים קדמה, לפני אוהל מועד מזרחה, משה, אהרון ובניו שומרי משמרת הקודש. כן? מה אתה אומר? כן.
בזמן שבלילה יש לנו תפקד.
נכון.
בלילה כשנגד גנבים.
אבל אם
יש שמירה לכבוד, גם היום זה
לשמור. השאלה היא כזאת, ראשית כל, באמת, המפרש, הרייבד אומרים שהשמירה היא גם ביום וגם בלילה. יש דעות כאלה. עכשיו, השאלה מה זה כבוד? המקום שומם הוא לא מכובד. אתה הולך ואתה רואה, אתה הולך לתעד, אתה רואה איזשהו בית עזוב, זה חוסר כבוד, מעבר לאנשי של גניבה, זה חוסר כבוד שהבית הזה עזוב. ביום הבית לא עזוב, יש לו כל הזמן התרחשות. חוץ מזה שוודאי שגם אם אין מצוות שמירה ביום, ודאי שיש כל הזמן, יש סדרנים, יש לוויים, יש שוערים, יש, אין כזה דבר, זאת אומרת, לא יעלה לדעת, גם אם, א', יש את הדין של לוויים כשוערים, אבל גם מסברה, לא יעלה לדעת שאדם בא למקום כמו בית המקדש, ועושה מה שהוא רוצה, מסתובב, אין שם מי שיגיד לו מה יעשה, כן? אין ספק שגם אם, לפי הרמב"ם, שאין מצוות שמירה ביום, ביום בית המקדש, דבר ראשון, יש בו פעילות.
יש סדרנים, לא שומרים.
כן, סדרנים, שוערים, שמקבלים, ואני, אגב, אני חושב שזה, לא מתחיל מ... אז אנחנו בפרק ח' הלכה ג' יכול להיות הבחירה פרק ח' הלכה ג' יש שם הזה יש בפנים שם אני חושב שגם הנושא הזה לא מתחיל מהכניסה לעזרה והוא מסע להר הבית מישהו מגיע מירושלים, מגיע לירושלים, לא יהיה לו שידי הכוונה, איזשהו הדרכה, איזשהו... אין כזה דבר שלעלות להר הבית, ואתה מגלה בכניסה להר הבית שאתה צריך לטבול או צריך לעשות שבעה נקיים או אתה צריך אפר פרה אדומה. ההדרכה וההסברה חייבת להיות הרבה הרבה לפני. בוודאי בירושלים, שלטים וכו', אז אין ספק.
שומרי שמירה לפני כבוד.
אה? אני לא בטוח שאתה צודק. אנחנו בעברית של היום, שומר מקבל אקדח, ומדריכים אותו, אם בא כך וכך, אתה יורה, לא יורה, אם בא גנב, אתה עושה כך וכך, כן?
לא
טוב,
זה לא
כל כך מוכר,
למשל, יש שומרים בבתי כנסת, בחוץ הם נשק, בפנים זה מין סדרנים כאלה,
אבל יש גם, אבל גם יש יותר מזה.
זה לא קבוע, זה ברור שלושה.
אבל יש, מישהו סיר קודם, באנגליה, כן? יש שני שומרים שעומדים, והם גם לא סדרנים. הם עומדים לכבוד. זה שומרים במובן, לא במובן, כן, בדיוק, משמר כבוד. לא למנוע משהו. למנוע, אלא, עצם, מה, באנגליה? בכל אופן, אבל הרעיון הזה, לא מעניין כך מעניין כך באנגליה, שם זה כמשל, הרעיון הזה שאדם עומד, עומד ואין לו תפקיד, להפך, זה יותר כבוד. כשאתה שם בפתח של קניון שומר, זה לא לכבוד הקניון, זה פשוט שמחבל לא ייכנס ויעשה פיגוע, כן? אז זה לא מוסיף כבוד לקניון שיש שומר עם אקדח בכניסה לקניון. לעומת זה, במקום שאתה מחשיב אותו, ואם בבית המקדש ניצבים אנשים שרק ניצבים, עומדים, מכבדים את המקום בנוכחותם, מראים יחס של כבוד למקדש, זה נחשב כבוד.
בטקס יום הזיכרון, למשל, עומדים ליד הדגל והנרתמים.
כן, כן, כן.
זה באמת...
הנה, משל מתוך ארץ ישראל, לא צריך ללכת לאנגליה בשביל זה, אתה אומר. הבאנו משלים מאנגליה, אתה אומר, יש גם בארץ ישראל. ג' הלכה ג', פרק ח' הלכה ג'. ואם ביטלו שמירה, עברו בלא תעשה, שנאמר, ושמרו את משמרת הקודש, ושון שמירה עזריי, הלמת השמירתו מצוות עשה, וביטלו שמירתו מצוות לא תעשה. השורש בפסוקים שקראנו קודם, השורש שמור מופיע כמה וכמה פעמים, והנקודה היא, זאת אומרת, הבעייתיות כאן, וכאן גם מחלוקת בין מוני המצוות, כי שמירה במובן מסוים זה לעשות את הפעולה, לשמור, וגם כשאת אומרת, ישמר מלעשות משהו, ישמר פן ועל, זה לא תעשה. אז בכל אופן, איך להבין כאן את המילה שמירה במובן הזה, בואו נראה את הרמב"ם פוסק, שבכל אופן זה גם עשה וגם לא תעשה, אני אקרא את בספר המצוות, עשה כף בית. זה מצוות עשה, שנאמר, שציוונו לשמוע מקדש וללכת סביבו תמיד, בכל לילה, כל הלילה. ללכת, הוא אומר, ללכת, לא? זה. לגדלו ולכבדו ולרוממו. והוא אומר, יתעלה לאהרון, אתה ובניך איתך לפני עול מועד, לפני עול העדות. כלומר, שהם יהיו לפני תמיד. כבר נכפל ציווי זה בלשון אחר, והוא אומר, יתברך ושמרו את משמרת עול מועד, ולשון ספרי, אתה ובניך איתך לפני עול העדות, הכהנים בפנים והלווים בחוץ. כלומר, לשמרו וללכת סביבו. טוב, לא נקרא את הכל, נקרא רק כמה מה... לא תעשה, לא תעשה סמך זין. שיזירנו מתעצל בשמירת המקדש, ומלכת סביבו תמיד כל הלילה, והוא אומר, יתעלה, ושמרתם את שמירת הקודש. אז בגלל שכתוב כאן כפילות, אז פעם אחת אנחנו מפרשים את זה כמצוות עשה, לשמור, לעשות את הפועל, את הפעולה של שמירה, ופעם שנייה, משמרים את ה... ישמר לך מלא לשמור, כן? זה כאן... מעניין למה התורה ציפתה את זה בצורה הזאת, אבל זה פתח למחלוקת, האם יש כאן באמת לא תעשה? האם יש כאן עזרה שלא... שלא לשמור. הלאה.
אבל על מי זה לא תעשה?
מתבטא על זה, על מי הוא נופל?
הציבור, בדין.
יש יש על זה איזה מה, עונש כזה, מה שאני עושה, אם לא תעשה, הייתי צריך לעשות טוב, לא עשיתי.
בכל מקרה זה לאו שאין בו מעשה, אז אין איזה מלכות. אבל יש הרבה מצוות שמוטלות על הציבור ולא על היחיד. זו מצווה יחידה. לבנות בית המקדש. על מי זה מוטל?
כולם.
ציבור.
לא, השאלה אם יש לי, אם אדם לא מתאמץ בזה, האם אתה אומר שיש לך נניח 1/5 מיליון בלב הזה?
ודאי, ודאי. אז זה... לנושא של בית המקדש, על זה יש באמת דיון ארוך, כאילו, על מי מוטל עכשיו אחריות? כן? הבית דין הרבני העליון לא מתעסק בזה, והממשלה עוסקת בקורונה, אז על מי אחריות עכשיו לבנות בית המקדש? אז יש אומרים שכשהציבור לא עושה משהו, אז האחריות נופלת על כל יחיד ויחיד. אותה שאלה יש גם לגבי ארץ ישראל, כן? אחרי מלחמת ששת הימים, ממשלת ישראל התרשלה בתפקידה ליישב את הארץ. מה אמרו אנשי מעשה בארץ ישראל? כשהממשלה מתרשלת בתפקידה, אז אנחנו ניטול את זה, נעשה בעצמנו, כן? עכשיו, אני חושב, דעתי, מעין בית המקדש, זה לא דבר שמסור ליחיד, יחיד יכול לעשות את זה. אבל לעורר, להשתדל, להרגיש חלק מההתעוררות, זה ודאי, כל אחד חייב.
כל כך, אמרו לו, תשמע מקום מסוים. הוא לא שם.
יש מערכת שלמה בבית המקדש שבעלי תפקידים, עד הכהן הגדול שהוא אחראי על כולם, יש שנה אחרי מסוים בתוך בית המקדש. מי אחראי על מה? גם על השומרים, מי אחראי וכו'.
כי קוראים זה בית דין. מי שאחראי לקיים מצוות אלה, זה בית דין. זה סנהדרין. הם אחראים. לא בטוח, לא... השאלה, מה זה קרה בית דין של כהנים שזה... נשתברו, זה בכולם עושים, זה לא... לכאורה, האחריות... האחריות היא ציבורית של סנהדרין. הלכה ד' מצוות שמותו שיהיו הכהנים שומרים מבפנים והלוויים מבחוץ. וכ"ד עדה שומרים אותו בכל לילה, תמיד בכ"ד מקום. הכהנים בג' מקומות והלוויים בכ"א מקומות. כן, חז"ל לומדים פסוקים מפסוקים בתורה, פסוקים מנביאים. העיקרון הזה של כהנים מבפנים ולוויים בחוץ, אז יש כאלה שמפרשים את זה באמת רק עניין של שכהנים בתוך בית, הם משומרים בעליות, בגרגים ועליות שהם קדשו והלוויים בחוץ. אבל באופן עקרוני, שתפקיד על כהנים הוא יותר פנימי. התפקידים, מהות תפקידם הוא בעזרה. והלוויים, מחנה לוויה הוא סביב העזרה. זה מחנה לוויה שמקיף את המחנה שכינה, כי אופן עקרוני זה חלוקת תפקידים. כהנים יותר פנימי והלוויים מעגל יותר חיצוני. המספר 24 זה לא רק צירוף של 3 ו-21, במקרה זה יוצא 24, דבר שמופיע בהרבה מקומות, בעיקר במשמורות. יש 24 משמורות, תפקיד בעל שורש בעיקר 24 ספרים, תפקיד שיש לו, מספר שיש לו משמעות רוחנית, גם בספרים כתוב על כל מיני דברים בשמיים. בכל אופן, זה לא מקרי שהמספר הוא 24. הלאה, הלכה ה' והיכן היו שומרים? כהנים היו שומרים בית אבטינס, בית הניצוץ ובית המוקד. בית אבטינס ובית הניצוץ היו עליות, משהו במקומה שנייה, וגגים ועליות לא נתקדשו, בנויות בצידי שערי הזרה, והרובים היו שומרים שם. בית המוקד כיפה היה ובית גדול היה, מוקף רובדים של אבן, וזקני בית אב, וזקני בית אב של אותו היום היו ישנים שם, מפתחות העזרה בידם. הדבר ראשון, לפי התיאור כאן, הכהנים, כיוון שהם היו בגגים עליות שלא נתקדשו, הם יכלו לשבת בזמן השמירה. עכשיו, כתוב כאן שהרובים היו שומרים. יש דיון בגמרא, בראשונים, מה זה רובים? כן. אז מה זה צעירים? המפרש אומר, במסכת תמיד אין לנו רש"י, יש אחד הראשונים שכתב פירוש שהוא מודפס סביב הגמרא, והוא נקרא המפרש, כך קוראים לו. קוראים לו המפרש כי לא יודעים מי הוא. המפרש אומר שזה קטנים מגיל י' ג', פחות מבני י' ג'. זה קשור מה שדיברנו קודם. איך, הרי פחות מגיל 13 הם לא בני מצווה, אלא מה? לא הכהן מקיים את המצווה, אז במצווה מוטלת על בית דין. ממילא גם פחות מגיל י' ג' יכולים לעשות את זה. ככה צריך להגיד לפי המפרש. יש כאלה שאומרים שזה משנה למלך אומר, פחות בגיל 20, הרי כהנים מתחילים לעבוד בגיל 20, למרות שהם יכולים לעבוד באופן עקרוני מגיל 13, אבל הכהנים לא נתנו להם, כן, זה עוד קשור למה שאמרנו, יש הלכות שהם ליקו,
מה?
כן, הם לא יודע איך אדם יבוא בן אדם, אחרי 2000 שנה מגיע לבית המקדש, ובחיל הורדה במורה מקדש, מתקרב ומביא את הכבשה שלו לחטאת או לכבש שלו לעולה לבית המקדש, מקבל אותו ילד בכיתה ח', שלום אדוני, מחונך, ובגדים, וזה, אבל לא יודע, אני עם הגייבה שלי הייתי מרגיש קצת טיפה, קצת זה, אולי יש אנשים שאולי זה לא יפריע להם, בכל אופן יש דברים שהם מעבר להלכה, ש... הכהנים דרשו ועשו כך במקדש, והכהנים מתחילים לעבוד בגיל 20, ואז המשנה למלך אומר שהערובים זה קטנים, אבל בני מצווה, בגיל 13, פחות בגיל 20. מה אתה אומר? מה? מה? לא הבנתי. מה השאלה? אני שואל על הגיל. מה? לא, לא, מה שאמרתי על העניין של כבוד, על העניין של גיל 20. אמרתי גיל 20. עכשיו, לא, השאלה, האם פחותים בני גיל, זה קשור לשאלה אם שמירה זה עבודה או לא עבודה, ועל מי זה מוטל? אם זה עבודה שמוטלת על זה, אז פחות מגיל י' במיני י' ג', לא יכולים לעשות את זה.
זה לא מצווה ולא כלום. ילד שאומר זה כבוד המקום,
כן, כן, נכון, נכון, זה גם זה, כן. עוד פעם, יכול להיות שגם בפועל, רק מדברים על ההלכה, יכול להיות שבפועל החליטו שהשומרים רק, לא יודע מה, חזן בראש השנה, מי שמתמלא זקנו, כן? יש בהחלט עניין של כבוד הציבור.
נביאים במשכן רק ללמדו 5 שנים
לשמור לשון. כן, במשכן, כן.
25 שנים.
כן, זה במשכן, זה היה במדבר. הרמב״ם אומר שהבית המוקד היה בית גדול, לא נחזור לזה. מי שרואה את הציורים של המקדש של הרב קורן, כן, אז כיוון שהחיל הוא גדול, אז גם בית המוקד הוא לא בצורה הריבועית של היכל שלמה שעשו. היכל שלמה, כשהם בנו את היכל שלמה, עוד לא הכירו את הספר של הרב קורן. בכל אופן, זה בית מאורך, כיפת, לא עגולה, אלא זה. ומכיוון שהחיל הוא גדול, אז גם בית המוקד יש לו באמת הרבה מאוד תפקודים, וזה מתאים למה שהרמב"ם אומר כאן, זה בית גדול, זה מסתבר יותר גם לפי השיטה של הרב קורן. הלאה, הלכה ו'. לא היו כהנים שומרים שנים בבגדי כהונה, אלא מקפלים אותם, מניחים אותם כנגד ראשיהם, ולובשים בגדי עצמם וישנים על הארץ. כדרך כל שומרי חצרות ומלכים שלא ישנו על המיטות, כן? השאלה הזאת כמובן היא לא בשמירה עצמה, אלא בין המשמרות. כל מי ששירת איזשהו בסיס גדול, אחד הדברים שלי היו קשים יותר, זה החדר משמר בבסיסים, לישון שם בין משמרת למשמרת. ברור לי שבבית המקדש זה יותר מכובד מאשר החדר השמירה שיש בבסיסים.
לא בטוח, שאלה מה המרחק של העיזים משם. השקעת הטלאים מאוד קרובה שם.
כבשים, לא עיזים.
כבשים, זה נראה לי די קרוב, אמנם אולי זה... הריח שלהם הוא די, אז...
זה עניין של הרגל. תשאל חקלאי, אתה צודק, אבל...
מה, אני אם הייתי כהן, לא הייתי ישן כל הלילה. הייתי מתרגש, יוצא לך פעמיים בשנה לעבוד, למה אתה צריך לישון? כמו כהן הגדול, באמת, כהן הגדול עומד... מה, אתה בא פעמיים בשנה לעבוד, אתה יש לך זמן לישון?
מי מה חשש
מעולה? מה? אתה יכול לישון, מה אתה לא לישון? אתה מתכונן לעבוד לעבוד. אבל אם אתה בא לישון...
אני אצטט לך חוברת שכתבתי לפני 40 שנה לילדים על מסכת תמיד. אז אני התחלתי את החוברת ככה. אז הנער שפעם ראשונה שעובד בבית המקדש, והוא לא נרדם, ואח שלו אומר לו, אני אומר שאתה לא נרדם, אתה מתרגש, אז הוא אומר לו, כדאי לך לישון, כי יש לך הרבה עבודה מחר, אז כדאי לך לנסות לרדם. ואז הוא אומר לו, תשמע, אני חושב, אני ראוי לעבוד בבית המקדש, לא ראוי, אז הוא אומר לו, כן, ראינו אותך וזה, אתה ראוי. ככה התחלנו את התיאור של מסכת תמיד. בכל אופן, יש מקום של שינה, כנראה מחוץ. בחלק החול של החל, בחלק הקודש אסור לישון. לא ישנים בבגדי כהונה, למרות שאמרנו שלפי הרמב״ם בגדי כהונה ניתנו ליהנות מהם, חוץ מהאבנת של שעטנז, אבל לישון זה כבר גנאי, כמו בתפילין, שם היפיח, אז מה שכתוב כאן, לא היו ישנים בגדי כהונה, הגמרא דנה בזה הרבה, לא ניכנס לזה, סוגיות במסכת תמיד, מקלים אותם, מניחים אותם כנגד ראשיהם, לא מתחת לראש, אלא כנגד הראש, ולובשים בגדי עצמם, לובשים איזשהו בגדי חול, מגיעים לעבודה עם תיק, עם פיג'מה, בכל אופן...
מה?
לא, לא, לא. ראשית, תכף נראה את ההלכה, איזה הלכה זאת. על מה קורה למי שישן, מי שישן בשמירה. השינה הזאת היא לא חלק מהשמירה, אלא בין המשמרות. עשו משמרות, אני מניח שסביר מאוד להניח שלא, שזה בלתי אפשרי לשמור כל הלילה. ועשו משמרות. יש מספיק כהנים ולוויים. שומרים שעתיים ושאר זמן ישנים. אז בין המשמרות ישנים, זה לא עבודה, ואסור להיות בבגדי כהונה, ובכלל בבגדי כהונה לישון זה גנאי. ברור שהשמירה הזאת שדובר עליה כאן זה לא חלק מהעבודה, זה ברור. הנקודה כאן נוסף כאן, שישנים על רצפה, כדרך כלל שומרי חצרות והמלכים שלא ישנו על המיטות, כן? אז קודם הזכרנו כאן את מלכת אנגליה, אז הרמב״ם עושה את זה בעצמו כאן, אומר, משווה את זה לשומרי מלכים. כלומר, חלק מעבודת המקדש זה לא רק העבודה, זה ההכנה, כן? הרב חרל"פ אומר שהציפייה לישועה יש לה באיזשהו מקום ערך יותר מאשר הישועה עצמה. בחסידות מדברים על ההכנות למצווה, הכוונות הייחודים שעושים לפני מצווה, שיש להם ערך במחינה מסוימת יותר מאשר המצווה עצמה. האדם שבא לעבוד בבית המקדש, הוא צריך באיזשהו מקום להיות באיזשהו היקום, באיזשהו נכונות. ששלמה אמר בצדק, איך אפשר לישון בכלל לילה לפני, כן? אבל זה בא לידי ביטוי שלא מסתלבטים על מיטות של גום אוויר וקפיצים ובנוחות. עכשיו מה בדיוק, איך, אני מניח שלא מה שהיה מקובל אז יהיה היום, אבל באיזשהו מקום ברור שהשיקול איך לסדר את בית המוקד הוא לא רק הנוחות של הכהנים, אלא גם להביא לידי ביטוי שיש כאן התכוננות והכנה לאיזשהו דבר גדול, ואתה מכין את עצמך לזה באיזשהו דוחה של היקון, ולכן לא מכניסים מיטות לבית המוקד. על החזיין. הרע קרי, אחד מהם, הולך ממסיבה שתחת הקרקע, שהמחילות הפתוחות להר הבית לא נתקדשו, וטובל וחוזר ויושב אצל אחיו הכהנים, עד שיפתחו השערים בבוקר, והוא יוצא והולך לו, כן? דיברנו על זה שמחילות שפתוחות להר הבית, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, לא התקדשו אפילו קדושת הר הבית, ולכן הוא יכול להיכנס למחילות האלה, וכיוון שהוא טבול יום, הוא לא, יש כאן דרך כלל הרבה הסברים על איפה כן ואיפה לא, טבול יום אסור בזרת נשים, בכל אופן, הוא לא חוזר לעבודה, אלא מי שראה לו קרי לא יוצא בלילה, אלא טובל מיד, ולמחרת בבוקר יוצא והולך. אגב, מכאן הראיה לשאלה שלא פשוטה ברמב״ם, האם בעל קרי בכלל אסור בהר הבית? ברמב״ם, במשנה בכלים זה לא כתוב, זה מופיע בדעת רבי יוחנן כאן בסוגיה הזאת של, של בעל קרי, והרמב״ם מביא את זה, הרמב״ם במשנה בהלכות מחנות, הוא לא מביא, הוא מעתיק את המשנה בכלים, ששם מדובר על תומת יד מגופו, זב, זבה, נידה ויולדת, לא מדבר על בעל קרי. ויש כאלה שרוצים להגיד שלפי הרמב״ם בעל קרי מותר בהר הבית, וכאן אני חושב שיש ראיה שבעל קרי אסור בהר הבית גם לדעת הרמב״ם.
הרמב״ם
כותב,
המחילות
התקשו. מה?
המחילות התקופות הר הבית התקשו.
כן, לא התקשו בכלל, גם לא בקדושת הר הבית. גם בקדושת הר הבית, דיברנו על זה. מה? אז אולי, אם היה יוצא מיד. אם המחילות יצאו, יכול להיות שהייתי מחייב אדם שראה קרי לצאת מיד החוצה. מכיוון שהוא, יש לו, בבית המוקד, יש לו בטח המחילה, שהמחילה זו קדושה, אז הדרך המילות הטובה, כן, היא למחילה. לא יודע מה יותר קרוב מה זה, בכל אופן. לטבוע, צריך להתכונן, צריך להוריד אחרי חציצה, צריך להתבשט. אני בכל אופן, ברור, כי בכל אופן זה ברור שלדעת הרמב״ם, מחילות, אמרנו שמחילות שפתוחות לעזרה, יש בהן קדושת עזרה, מחילות שפתוחות להר הבית, לא רק שאין בהן קדושת עזרה, גם אין בהן קדושת הר הבית, זה ברור. הלאה. אחר חטא. ואחד היו הלווים שומרים על חמישה שערי הר הבית, ועל ארבע פינותיו מתוכו, ועל ארבע פינות העזרה מבחוץ, שאסור לשב בעזרה, ועל חמישה שערי העזרה חוץ לעזרה, שערי הקונים שומרים על שער המוקד, ועל שער הניצות, הרי 18 מקום. הדבר ראשון, מספר השערים. בתנאים יש סתירה, מה מספר שערי העזרה? יש כמה שיטות בתנאים כאן, מדובר על שמירה על חמישה שערים. עכשיו, הרמב״ם בפירוש המשניות אומר שזה לפי הדעה שיש חמישה שערים לעזרה, ויש דעות שזה שבעה שערים, כן? הרמב״ם עצמו... הרמב״ם עצמו מונה שבעה שערים, אז יכול להיות שבאמת מדובר כאן על שבעה שערים, ובשער הניצות ובשער בית המוקד שמרו כהנים. לכן, כאן מוזכרים רק חמישה, שהם חמישה שבהם הלווים שומרים. או יכול להיות שבאמת לא בכל שער היה שמירה. אם יש שערים קרובים, יש שני שערים כאן ושער אחד באמצע קרוב, אז השומר מכאן שומר כאן משגיח גם על השער הזה. ואז יכול להיות ששני שערים נמצאים בעזרה, לא הייתה בהם שמירה בכלל. בגלל ששמרו מהשערים שבצד. בכל אופן, לפי הרמב״ם היו שבעה שערים בעזרה ולא רק חמישה. הלכה ט'. ועוד שומרים בלשכת הקורבן ובלשכת הפרוכת ואחורי בית הקבורת, כן, זה המשך מקומות השמירה, הלכה י', ומעמידים ממונה אחד, קודם שאלת על השינה בשמירה, כן, מעמידים, איך קוראים לזה בצבא? קצין משמר. כן, ממונים ממונה אחד על כל משמרות השומרים. אגב, לא חייב להיות כהן או לוי, יכול להיות גם ישראל. מעמידים ממונה אחד על כל משמרות השומרים, ואיש הר הבית היה נקרא, והיה מחזר על כל משמר ומשמר כל הלילה. אני אומר, התיאור של השמירה כאן במקדש היא מאוד 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 מאוד, קודם אתמול דיבר הרב אורי על הנושא של האנושיות, של הקשר שלנו למקדש, הוא מאוד מאוד אנושי, כמו נגיד ככה, אם הייתם שואלים אותי, אם לא הייתי יודע ספר ויקרא, איך מקריבים קורבנות, משוחטים מהצוואר או מהעורף, אם זורקים את הדם על הפינות המזבח, כאילו, בוא נגיד, אין שום דבר בעבודת המקדש שמישהו מכם היה יכול להגיד בדעתו, כן? אין איזה שום דבר שהוא, אחרי שיש, אנחנו מנסים, שנים איכשהו להבין. אבל, אם הייתם שואלים אותי, מבחינת ההיגיון הפשוט, דבר ראשון, האם לשים שמירה בבית המקדש? הייתם אומרים, כן. ההיגיון של כל אחד. איך לעשות? גם כן. בפינות, על השערים, עוד פעם, יש בזה, ההיגיון כאן מאוד מאוד פשוט וברור. גם ההלכה הזאת. לא יודע, אם רמב"ם לא היה כותב כזה דבר. אז אם נותנים אנשים אומרים, אתם שומרים וזהו, נגמר? אין. אין כזה דבר שתפקיד שכולל כל לילה 24 כפול, לא יודע כמה, משמרות, של 100 אנשים שדפקים בלילה, ואין אחד שאחראי, בודק, ובודק שכל אחד יעמוד במקום שלו, ולא יחפף, ויעשה כמו שצריך. זה לא יעלה על הדעת. כלומר, המשנה מתארת את זה, אבל, והרמב"ם פוסק את זה, אבל גמר, גם אם זה לא היה כתוב, כל אחד היה אומר את זה מדעתו. כן. עכשיו, איך? אז זה כאן באמת ככה מאוד נוקשה, איך הוא עושה את זה, כן? ואבוקות דלוקות לפניו, וכל משמר שאינו עומד ואומר לו, איש הר הבית, שלום עליך, ניכר שהוא ישן חובתו במקלו, ורשות היה לו לשרוף את כסותו. עד שהיו אומרים בירושלים, מה כל בעזרה, כל בן לוי לוקה, וגדם נשרפים שישן משמרתו. זה כבר, אני לא הייתי אומר מדעתי, ואומר, זה לא חובה לעשות את זה, אבל ברור שה... נוקשות והמוחלטות וההקפדה חייבת להיות גדולה. זה לא משחק, זה דברים, אנחנו עוסקים כאן בדברים של קודש, דברים שברומו של עולם.
איזה שוטה
יש לך? מה? מה?
איזה שוטה יש לך?
הלוויים לא לבשו בידי קודש.
אמרנו שלא לבשו בידי כהונה.
מי שוטח מים על החלים שנרדמו, לא
עשו? לא עשו הלוויים.
כן, אבל...
לא מצווה לסרוב לדור.
כן, אנחנו דנים בזה הרבה, איך זה, ואל תשחית, ומה... וכשהבגד עלה, ולא עלה, ודנים בזה הרבה בפרטים של זה.
אולי באמת, את הכהנים לא סרפו, רק
בן לוי. כן, כן, גם זה אומרים, שהכהנים לא עשו את זה. אני לוקח מכאן, אני אומר, אני לא יודע איך זה בפועל, אני אומר, אני לוקח מכאן את הדבר הפשוט, את העיקרון. אני אומר, ודאי שזה גם כתוב מפורש, שזה רשות. כמו כל דבר במקדש, הקפדה היא מאוד מאוד גדולה. אם כהן, בזמן זריקת הדם, חושב רק בראש שלו לעשות, לאכול דקה אחרי הזמן, הקורבן הופך להיות פיגול. כן? אז אני אומר, גם בנושא של שמירה. זה לא פיגול, וזה לא אם הוא זז מטר לכאן או מטר לשם, זה לא מפגל את השמירה. אבל הקפדה חייבת להיות הקפדה גדולה. צריך לדעת שעוסקים גם דבר שברומו של עולם. הלאה, הלכה י' א', בשחר קודם שעלי השחר סמוך לו, יבוא ממונה של מקדש ויצפוק על הכהנים שבית המוקד והם פותחים לו. נתן את המפתח ופתח את השער הקטן שבין בית המוקד ובין העזרה הפשפש הזה, ונכנס מבית המוקד לעזרה, נחזור אחריו הכהנים ושתי אבוקות של אור בידם, ונחלקו לשתי כיתות, כת הולכת למזרח וכת הולכת למערב, והיו בודקים והולכים את כל העזרה עד שיגיעו שתי הכיתות למקום בית עושי החביתים. הגיעו אלו ואלו אומרים שלום, הכל שלום, העמידו עושה חביתים לעשות חביתים. דבר ראשון, הזמנים. דיברנו על זה לפני כמה ימים. בניגוד לזמנים שיש לנו, נגיד זמני תפילה, שמוחלטים ומדויקים, יש משהו במקדש שזמנים הם שונים, שבעלת הזמנים היא שונה. גם שהיום הולך אחרי הלילה, גם שזה הכל, זה לא הכל הולך לפי הזמנים שאנחנו מכירים מבחוץ, גם כאן, הזמן, אין איזשהו זמן מוגדר מדויק שבו הממונה מגיע. קודם שיעמוד השחר, הרמב"ם לא אומר זמן מדויק, אני חושב שזה דבר עקרוני. מה עושים בבדיקה הזאת? הולכים, ודבר ראשון, עושים בילוש, כן? מבשים את העזרה. הראש והברטנור אומרים שמבשים שכל הכלים נמצאים במקומם. מרי קרוקוס מדבר על זה שימנוע טומאה. כן? ראיתי משהו שהרבי מלובביץ' כותב, אני חושב שזה מאוד מאוד, מאוד מסתבר, שזה חלק מתהליך השמירה. זה כבוד המקדש, שדבר ראשון עושים איזשהו תהלוכה, אז מה יש לבדוק? אם בלילה, זה יכול להיות שזה יהיה בלעד של בתי הראשונים, כשאתה מחליף משמרות, אם יש לך לא כך מסודר, לא כך זה, אז יכול להיות שבית אב מדיח אחד הסכנים כאן, אתה, עם הזקות שם, אתה מגיע, חצי שנה לא היית במקדש, בוא תבדוק איך הם, איפה הם שמו את הסכנים, איפה שמו את המזרקות, איפה שמו את כל דבר, אז זה יכול להיות שזה איזושהי התארגנות לוודא שכל דבר במקום, אבל יכול להיות שזה יותר מזה. כי בוא נגיד ככה, אם זה שעה שהתארגנות, אז המשנה לא צריכה להגיד את זה. הרמב"ם כותב את זה גם כאן וגם הלכות מעידים מוספים. ברור! כהנים צריכים לעבוד במקדש, ולא יעלה על הדעת שצריך לשחוט את התמיד, והכהן צועק ברכי, ואז הכהן שואל, איפה הסכין? איפה הם שמו אתמול? רגע, אני צריך להרים טלפון לכהן במשנה הקודם. איפה שמתם את הסכינים? העברתם את זה לשם? לא ידעתי, כן? ברור, זה לא, לא, לא צריך לכתוב את זה במשנה. שהם צריכים להתארגן בצורה מסודרת, וגם שאם יש איזושהי טומאה, לא יודע מה, כמה עכברים מתים יש במקדש, אבל שצריך לסלק אותה, זה לא צריך לכתוב. אז אני אומר, מה שרבי אומר, זה דבר מאוד מסתבר. זה חלק מאיזשהו מין משמר כבוד כזה, איזשהו תהליך, איזשהו סדר יום שבו מתחיל, שמתחיל העבודה. כמו מצד אחד, זה מופיע כאן בהלכות שמירה, מצד שני, אותה הלכה מופיעה גם בהלכות מידים מוספים. בהלכות מידים מוספים, בפרק ו', הרמב"ם עושה סיקור, סקירה של כל העבודה התמיד בפרק אחד, בקיצור. אז אני אקרא לכם את ההלכה. סדר עבודות התמיד בכל יום שכחו. סמוך לעלות השחר, יבוא ממונה שעל הפיסות, ויקיש על הזרה, פותחים לו, ומבשים את כל הזרה, ומעמידים עושה חביתים, עשרות חביתים. כן? וגם אחרי זה ממשיך את כל הסידור. כלומר, מצד אחד זה חלק מעבודת התמיד, מצד השני זה המשך השמירה. זה איזשהו התפר בין השמירה לבין עבודת התמיד. וזה כבוד המקדש שיהיה את התהליך הזה. מה? לא חושב. אין איזשהו מקור. מה? בדורייתא שיש שומרים ב-24 שעות שצריכים ללכת? אני לא חושב, לא ראיתי שמישהו מדבר על זה, אבל... מה?
פרטים?
כן, נראה, לא חושב שזה דין דאורייתא. לא נראה לי.
גם 24 משמרות זה לא דאורייתא. עמדו את זה, בסדר, כחיצו, אשמח, אבל זה לא דאורייתא. נהיו 30 או 20 שומרים, זה לא שומרים, אז ביקו בצעת הסן.
כן, אני מסכים, נכון. הלכה י"ב, כסדר הזה עושים בכל לילה ולילה, חוץ מליל שבת, שאין בידם אור, אלא בודקים בנרות, הדלוקים שם ערב שבת. זה באמת, זה הלכה שאני לא יודע מה המקור שלה. רב קדנבסקי קודם כאן, שהוא גם כן, הוא לא, כן, מקום, עצם דבר, הוא דן כאן, למה, האם הם יכולים לשמש באבוקות? כן, שבות במקדש, אז אנחנו יודעים שאין שבות במקדש, אבל לא כל שבות התירו, כן? אבל מה המקור של הרמב״ם? שבליל שבת עושים את זה בצורה שונה. כותב כאן, אם הרב קנדיבסקי כותב שאין איזה מקור, אז גם לא טרחתי לנסות לחפש מקור, נראה מיותר, לא? בכל אופן, יש, כמו בכל הלכות, יש דברים שהם, כמו שאמרנו, יש דברים שהם חייבים, שהם דאורייתא. אם אתה לא עושה אותם ככה, אז זה פסול, ויש דברים שככה מצווה, ככה משנה מתארת וככה חייבים לעשות, ויש דברים שהם לא מחייבים. אני לא יודע, אבוקות של אור, לכאורה. כן, לכאורה. כתוב אבוקות של אור במשנה, כי חייב שתהיה תאורה. אני חושב שזה נראה לי דבר ברור, שבית המקדש יעמוד בעזרת השם עתידו, לא יהיה בו, תהיה את השמרנות הגדולה ביותר וכל דבר שספק, ודאי, דברנו זה, שכל ספק הזה משום מורה מקדש אי אפשר לזה, והקפדה מאוד מאוד חזקה על כל קוצו של יוד. אבל מצד שני, לא כל דבר, דבר שמתואר במשנה, מתואר כדבר מחייב. אבקות של אור, זה לא אומר שחייבים לעשות דווקא בצורה הזאת. ודאי שהמקדש שלו יהיה שהוא חס וחלילה איזשהו דבר של, שנראה ארכאי ומיושן ופרימיטיבי, כן? ודאי שכל מערכת של התאורה במקדש, כל הדברים יהיו על פי, כמובן על פי הלכה ובצורה מכובדת והראויה ביותר, כן?
איפה זה? מבינת ההלכה היה יותר קל.
מה?
מבינת ההלכה הרבה יותר קל היה.
זאת אומרת, זה לגבי שבת. כן, אבל אני אומר בכלל.
כל כמוני שעונית, אני יכולת לקשור. יד בן מניח שדולו כמה טכנולוגיה אפשר להכניס לכל דבר. עדיין שחיתו בסכין, כן?
כן.
אמר לי מישהו שהיום בימינו יישארו שכנה שני דברים לדורות. אחד זה שחיתה, אחד כתיבת סתם. היה אפילו מי שרצה להציע שכתיבת סתם יעשו בגלופה, אבל לא ישרו את זה.
כן.
אבל זה עדיין נשאר, אבל כל הדברים אחרים כבר לא עשינו.
זה שאלה נגיד, לגבי תאורה. אני מניח אותם, אני אומר מסברת לא מבוססת, שבבית המקדש עצמו לא תהיה תאורה.
יהיה אור בלי תאורה.
ילד.
בבית המקדש, בהיכל עצמו. חודש קודשים.
לא צריך, מה אתה? אבל עושים פרוז'קטור על הר הזה.
לא יודע, לא יודע.
לא מסדר אור, איפה שרוצים.
הנושא של האור בבית המקדש, כשמסביבו כל התאים, לכל המקום צריך להיות מאוד מאוד אפל, כן? אבל יכול להיות שזה כבודו, כן? נכון, נורה לא, היא לא אור לכהנים, היא אור לפני השם. אז יכול להיות שיש, שכבוד המקדש הוא דווקא הפלולית הזאת. לא, זה לא חשוך, אבל הפלולי, כן? אבל כל מה שקשור לעזרה עצמה ולפעילות המעשית, אין שום סיבה שיהיה כאן לא בצורה הכי מכובדת והכי ראויה והכי טובה. אין... צריך כמובן לראות איפה עושים, אתם מראים קווי חשמל וזה לא יהיה חציצה.
פייס חייבים לעשות כמו שכתוב.
מה?
פייס, עשו כמו שעשו.
למה לא? מה?
השאלה אם זה משהו...
כן, כל דבר כזה צריך להכריע.
כל דבר כזה צריך
להכריע. אני חושב, קווי חשמל, אם מעבירים קווי חשמל בעזרה, שלא יהיה חציצה, שלא יהיה בין הרגל לבין ה... כן, כן, הקרקע מקדשת. אתה לא יכול שאתה דורך על מתחת לרצפה, נסו, כשהכהן עומד וזרוק את הדם, שמתחת למקום שבו הוא עומד, יש איזה קו חשמל. כן, וצריך כל הדברים האלה.
לא גם מגלים אלכוהולים, זה לא צריך
לצאת ברצפה. כן, אני אומר, אתה...
בלי קווים.
צריך לשמור על האיזון, זאת אומרת, הדבר הנכון, כמובן, יש כאן הרבה מאוד...
יש חשיצה בזה.
של פסיקת הלכה גדולה, באמת, בדבר שלא עסקו בו הרבה שנים, בין מצד אחד, הקפדה, מאוד מאוד חזקה על כל פרט ופרט, והתנהגות בכבוד ובמורה לכל פרט בהלכה. מצד שני, צריך לדעת למה במשנה כתוב שהוא רק ככה עשו כי זה מה שהיה אז, והיום אפשר לעשות בצורה יותר טובה, ומה הוא מחייב. אבל העיקרון הזה, שאומר כל הפרק הזה, אני חושב שהוא הפרק שמסיים את יכולת הבחירה, הוא כל כך מתיישב על הלב, כל כך פשוט וברור, וכל כך מחייב, וגם מבחינה הלכתית, היום אנחנו לא חייבים, אבל לשום על ליבנו היום, אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני תשעה באב, אי אפשר שאדם היום לא יסיח דעתו, שלא יהיה, תעבור עליו שעה ביום, שהוא לא חושב על בית המקדש, ולא מתגעגע, ולא כוסף, ולא עורג מעניין בית המקדש. אנחנו מתאבלים ויודעים ש... כל הצרות שיש בעולם וכל הקושי שיש בעולם זה כי אין לנו את הברכה שזורמת דרך המקדש ובעזרת השם כשבית המקדש ייבנה אז כל הטוב שבעולם לעם ישראל ולעולם כולו יהיה טוב ואנחנו יודעים שבין השאר זה תלוי בנו בזה שאנחנו לא מסליחים את הדת בזה שאנחנו הורגים וחושבים על זה ומייחלים לזה כל רגע ורגע אנחנו יודעים שככה אנחנו חודש אב, אלול, בפתח, החפץ חיים אומר, אלול, אני לדודי ודודי לי, זה אומר שלענייננו, שככל שאנחנו נקסוף ונהרוג ונשתדל ונלמד ונעסוק ונחיה את הנושא הזה, אז ככה קדוש ברוך הוא, ככה דודי לי, ככה קדוש ברוך הוא יאיר אלינו את עיניו ויחזיר את שכינתו לציון, סדר עבודה לירושלים, לא נשם יברם בימינו, אמן.